הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק ה-12 מהלכות שחיטה. בפרק זה מדבר הרמב״ם על איסור התורה לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד. גדר האיסור שאוכל בכל מקום ובכל זמן, שהאיסור הוא בשחיטה כשרה בלבד, אך גם בשחיטה שלא מתירה את הבשר לאכילה, שהאיסור הוא בבהמה טהורה בלבד, ודין הכלאיים, דין הזכר ובנו, דיני הקדימה בשחיטת הבהמות בשני אנשים שקנו אותו ואת בנו, והרמב״ם מסיים בהגדרת יום אחד. פותח הרמב״ם בהלכה א', השוחט אותו ואת בנו ביום אחד, ששוחט שתי בהמות את האם ואת בנה או ביתה באותו יום, הרי אף שעבר בכך על איסור תורה, מכל מקום הבשר מותר באכילה, והגמרא בחולין לומדת זאת מן הכתובים. והשוחט לו כשנאמר בפרשת אמור, ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, ואינו לוקה אלא על שחיטת האחרון. דהיינו שבין אם הוא שחט תחילה את האם ואחר כך את בנה, או שהוא שחט קודם את הבן ואחר כך את האם, הרי שחיטת הבהמה הראשונה הייתה ביתר גמור, ורק בשחיטת הבהמה השנייה הוא עבר על איסור אותו ואת בנו, ועל שחיטה זו הוא לוקה. לפיכך, אם שחט אדם את אחד משניהן, את האם או את הבן, הוא בא חברו ושחט את השני באותו יום, הרי חברו שהוא השוחט השני לוקה, משום שאין משמעות הדברים שבכך שהוא שחט הן את האם והן את בנה, הוא עבר על האיסור. שאז מכיוון שהשני שחט רק את האם או רק את בנה, הוא לא עובר על איסור. אלא גדר האיסור הוא שלאחר שנשחטה האם, הרי אסור לשחוט את בנה באותו יום. וכן להפך, לאחר שנשחט הבן, אסור לשחוט את האם באותו יום. ולפיכך, כאשר השני שחט את האם או את בנה, הרי הוא זה שעשה את כל פעולת האיסור ולפיכך הוא לוקה. הלכה ב', איסור אותו ואת בנו נוהג בכל זמן, בין בזמן שבית המקדש קיים ובין לאחר שחרב, ובכל מקום, בין בארץ ובין בחוץ על הארץ, והוא נוהג בין בבהמות של חולין שאינן קדושות ובין במוקדשים, קורבנות שהוקדשו לבית המקדש. ובמוקדשין עצמם נוהג איסור זה בין במוקדשין הנאכלין, קורבנות שבשרם נאכל לבעליהם או לכהנים כמו שלמים, חטאות והשמות, ובין במוקדשין שאינה נאכלין לאדם כעולה שהיא כליל למזבח. לפיכך, הראשון ששחט תחילה אם או בנה בעזרה, שזהו מקום שחיטת הקורבנות בבית המקדש, והשני ששחט אחר כך את בנה של זו שנשחטה תחילה, או את אמו של מי שנשחט תחילה, והשני ביצע את שחיטתו בחוץ, דיינו מחוץ לבית המקדש, או שהראשון שחט בחוץ והשני שחט בעזרה, בין שהיו שניהן האם ובנה חולין, או שהיו שניהם קודשים, בין שהיה אחד מהן חולין ואחד קודשים, זה ששחט אחרון לוקה משום אותו ואת בנו. דאף כאשר הוא שחט קודשים בחוץ או חולין בעזרה, שאז אסור לאכול את הבשר, מכל מקום, מכיוון שגוף השחיטה היא שחיטה כשרה, שלא היה פסול במעשה השחיטה עצמו, הרי הכלל הוא ששחיטה שאינה ראויה לאכילה, שמה שחיטה, וכפי שיבאר הרמב״ם בהלכה ו', ולפיכך בין שהראשון שחט קודשים בחוץ או חולין בעזרה, ששחיטתו אינה מתרת את הבשר באכילה, ובין אם השני שחט שחיטה שאינה מתרת את הבשר באכילה, ואף אם שניהם שחטו שחיטה שאינה מתרת את הבשר באכילה, הרי האחרון ששחט את האם לאחר שהבן נשחט תחילה, או ששחט את הבן לאחר שהאם נשחטה תחילה, עובר משום איסור שחיטת אותו ואת בנו. הלכה ג' אין איסור אותו ואת בנו נוהג, אלא בשחיטה בלבד, רק באופן ששחט הן את האם והן את בנה, שנאמר אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, שדווקא בשחיטת שניהן הוא האיסור, אבל אם נחר את הראשון, שהרגו על ידי דקירה בצברו, או שהרגו בכל צורה אחרת שאיננה שחיטה, או שנתנבל הראשון בידו, שהשחיטה לא נעשתה כהלכתה, אלא הייתה שהייה תוך כדי השחיטה וכדומה, הרי מותר לכתחילה לשחוט את השני, שהרי האיסור הוא רק לשחוט את שניהם ביום אחד, וכאן שהראשון לא נשחט כהלכתו, אין הדבר נחשב לשחיטה ולפיכך מותר לשחוט את השני. וזאת בשונה מהמדובר בהלכה הקודמת כאשר הוא שחט חולין בעזרה או קודשים בחוץ, שמעשה השחיטה עצמו היה לגמרי כהלכתו, ורק שהשחיטה אינה מתרת את הבשר לאכילה, שאז חל על שחיטה זו האיסור של אותו ואת בנו. וכן אם שחט את הראשון שחיטה כשרה, שאז אסור לו לשחוט את השני באותו יום. אך את השני הוא לא שחט שחיטה כשרה, אלא נחר את השני, או שנתנבל בידו, שהשחיטה לא נעשתה לגמרי כהלכתה, הרי הוא פטור. הלכה ד' חירש שאינו שומע ואינו מדבר, ושוטה וקטן, שאינם בני דת ששחטו בינן לבין עצמן את הראשון, שלא היה שם בר דת שיראה שהשחיטה נעשתה כהלכתה, מותר לשחוט את השני אחריהן.
דהיינו שאם השוטה או הקטן שחטו את האם,
מותר לשחוט את בנה באותו יום, וכן להפך, לפי שאין שחיטתן שחיטה, מכיוון שהם אינם ברי דת, הרי על הרוב שחיטתם היא לא כהלכתה, ואין היא בגדר שחיטה, ולפיכך לא חל כאן האיסור של אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. הלכה ה' השוחט את הראשון והרי הוא ספק נבלה, שיתעורר ספק בקשרות השחיטה, כגון ששעה מספר פעמים במהלך השחיטה, ובהצטרפות כל הפעמים ישנו שיעור שהיה פוסלת. הרי אסור לשחוט את השני, שבאם שחט את האם בשחיטה שהיא ספק נבלה, אסור לשחוט את בנה באותו היום, וכן להפך, משום דספיקא דאורייתא לחומרא, ואם עבר ושחט אינו לוקה, משום שאין לוקים על הספק. הלכה ו' שחיטה שאינה ראויה לאכילה, דיינו שמעשה השחיטה עצמו היה בכשרות, אך בשר הבהמה איננו ראוי לאכילה מטעמים אחרים, הרי שמה שחיטה היא נחשבת לשחיטה, ולפיכך חל על שחיטה זו האיסור של אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. ולפיכך הראשון ששחט חולין בעזרה, שהבשר נאסר באכילה והנאה, או טרפה, שהיה בבהמה מום שלא היה מאפשר לה לחיות לאורך זמן, ולפיכך אסור לאוכלה אף שהשחיטה הייתה כהלכתה, או ששחט שור הנסקה על שור שהרג אדם שלאחר שנגמר דינו לסקילה הוא אסור בהנאה, או ששחט עגלה ערופה המובט במצב שנמצא מת מחוץ לעיר ולא נודע מעיקהו, ועורפים אותה בנחל איתן. ומשעה שהיא מובט אל הנחל, הרי היא אסורה בהנאה, ולפיכך, באם היא נשחטה שם קודם עריפתה, הרי בשרה אסור. וכן אם שחט פרה אדומה המיועדת לשריפה ולשימוש באפרה לטהרה מטומאת מת, ובשרה אסור בכל הנאה אחרת כאכילה, או ששחט בהמה לשם עבודה זרה שהיא אסורה בהנאה, הרי כאשר האם נשחטה בכל האופנים הללו, הרי אף שהבשר אסור באכילה, מכל מקום נחשבת שחיטתה לשחיטה, ולפיכך אם בא האחרון ושחט את השני ששחט את בנה, או שהראשון שחט את הבן והשני שחט את האם, הרי זה האחרון לוקה. וכן אם שחט הראשון את האחד, את האם או את בנה, ובא האחרון ושחט את השני, והרי הוא השני שבשחיטתו עוברים את האיסור חולין בעזרה, או שור הנסקל, או עגלה ערופה, ופרה אדומה, שהשחיטה אינה מטרת את הבשר באכילה, הרי זה השני לוקה על שחיטתו, משום שכאמור שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה. ממשיך הרמב״ם בהלכה זין, אבל אם שחטו האחרון את הבהמה השנייה לעבודה זרה, הרי הוא פטור מחיוב מלכות משום האיסור של אותו ואת בנו, שהרי נתחייב בנפשו שחייב מיתה על ששחט לעבודה זרה, וממילא פטור ממלכות משום הדין של קימלי בדרה במיני, שכאשר האדם מתחייב על איסור אחד, הן חיוב מיתה החמור, והן חיוב קל יותר כמלכות וממון, הרי הוא מקבל רק את העונש החמור של המיתה. ואם יתרו בו שיזירו שני עדים לפני ששחט את השני רק משום האיסור של אותו ואת בנו, ולא יתרו בו משום עבודה זרה, שמכיוון שלא יתרו בו משום עבודה זרה הוא לא יקבל עונש מיתה על שחיטה זו, הרי זה לוקה משום האיסור של אותו ואת בנו. דאף שבנוגע לחיוב ממון, הרי הכלל הוא שכאשר הוא עבר על איסור חמור שיש בו חיוב מיתה, הרי אף אם הוא עבר עליו בשוגג שלמעשה אין ממיתים אותו, הרי הוא פטור מתשלומי ממון, הרי בנוגע לחיובי מלכות, הוא נפטר ממלכות רק כאשר עשה את העבירה שחייבים עליה מיתה במזיד, שאז הוא מקבל למעשה את עונש המיתה, אך כאשר עבר על האיסור החמור בשגגה, שהוא אינו מקבל את עונש המיתה, הרי הוא לוקה משום שעבר על עליו במזיד. הלכה חטא, אין איסור אותו ואת בנו נוהג, אלא בבהמה טהורה בלבד, ולא בחיה ועוף, ולא בבהמה טמאה, שנאמר, ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, וזה כולל בתוכו כבשים ועיזים, ואם כן, האיסור הוא רק בשלושת מיני הבהמה הטהורה, שור, כבש ועז, ובתורת כהנים דורשים, שור ולא חיה, שה ולא עופות. ונוהג גם בכליים, כיצד צבי שהוא חיה שבא על איזושהי בהמה, שהבן הוא כליים מחיה ובהמה, ושחט את העז ובנה, לא כמשום שדורשים ושור עושה אותו ואת בנו, אפילו מקצת בנו. דיינו שכאשר האם היא בהמה טהורה, אף אם הבן הוא מעורב ורק מקצתו בהמה טהורה, לוקים על שחיטת האם ובנה. אבל לזה בעל הצביעה, שהאב הוא באימה והאם היא חיה, אסור לשחוט אותה ואת בנה מדי רבנן, ואם שחט אינו לוקה, משום שאין במקרה זה איסור תורה, מכיוון שפרה ובנה אסרה התורה, שהרי נאמר ושור עושה, ולא צביעה ובנה שהיא חיה. שהרי במקרה זה האם הנשחטת היא חיה גמורה, ולא חל כאן איסור התורה כלל. ומכל מקום חכמים אסרו זאת, ומכיוון שבבן מעורבת גם עז שהיא באימה, יש לחשוש שיבואו להתיר גם עז ובנה. המשיך הרמב״ם בהלכה ת', הייתה בת הצביעה הזאת, המבוארת בהלכה הקודמת, שנולדה מעז וצביעה, והבת היא נקבה, וילדה הנקבה בת הצביעה בן, ושחט את הנקבה בת הצביעה ואת בנה, הרי זה לוקה, שהרי האם נולדה מעז וצביעה, ואם כן מעורב בה גם עז שהוא באימה, ולפיכך כאשר שוחטים אותה ואת בנה, חל עליה איסור של אותו ואת בנו, מכיוון שדרשו חזל, סה ואפילו מקצצה. וכן קילה אמא בא ממין כבס וממין עז, בן מכבס עם העז, שהאב הוא כבס והאם היא עז, ובן מעז עם הכבשה, שהאב הוא עז והאם היא כבשה. הרי במקרים אלו שאין האב ואין האם הם בהימות, אף שהם סוגים שונים של בהימות, בוודאי חל האיסור של אותו ואת בנו. ולפיכך הוא לוקה משום אותו ואת בנו. הלכה יהוד מותר לשחוט את הבהמה המעוברת, אף שהשחיטה חלה אף על העובר, ואין כאן את האיסור של אותו ואת בנו, מכיוון שעובר עבר מאמו הוא, שהכלל הוא שעובר ירח אמו הוא, וזאת הסיבה שהוא ניתר בשחיטת אמו, משום שהוא כעבר מעבריה. ולפיכך אין כאן שחיטת אותו ואת בנו, אלא שחיטת האם בלבד. ואם יצא העובר חי אחר השחיטה של אמו והפריס שעמד בפרסותיו ברגליו על הקרקע, שמהתורה אף במקרה כזה הוא עדיין אינו טעון שחיטה, משום שהוא כבר ניתר בשחיטת אמו שנשחטה בשעה שהיה עובר והיה כעבר מעבריה, אלא שהוא טעון שחיטה מדרבנן, כדי שלא יבואו לאכול בהמה אחרת ללא שחיטה. הרי מכיוון שהוא טעון שחיטה מדרבנן כבריאה בפני עצמה, הרי אין שוחטין אותו עם אמו ביום אחד, ואם עבר ושחט אינו לוקה, שהרי מהתורה אין הוא חייב שחיטה כלל, ואין לשחיטתו שום משמעות. הלכה י"א, איסור אותו ואת בנו נוהג בנקבות, שהאיסור הוא לשחוט את האם באותו יום עם בנה או ביתה, משום שבנקבה ידוע שזה בנה ודאי, שהרי רואים שהוא נולד ממנה. אכן הוא נוהג בזכרים, שאין איסור לשחוט את האב ואת בנו, משום שבזכרים אין זה מצוי שנדע שהוא בנו בוודאי, שהרי ייתכן שאימו נתעברה מזכר אחר, ומספק אין חוששים. ואם נודע שזהו אביו בוודאי, כגון שהאם הייתה במקום מסוים רק עם זכר אחד בשעה שנתעברה, ובוודאי הבן הוא ממנו, הרי אין שוחטין את שניהן ביום אחד לכתחילה, ואם עבר ושחט אינו לוקה, וזאת משום שהדבר ספק, האם נוהג האיסור של אותו ואת בנו בזכרים, דהיינו באב עם בנו או ביתו, או אינו נוהג. דהיינו דאף כאשר ברור לנו בוודאות שמדובר באב ובנו, הרי הגמרא מסתפקת בחולין, האם איסור התורה של אותו ואת בנו חל אף על האב ובנו. ומצד אחד יש לומר שאותו ואת בנו משמע בנו הכרוך אחריו. יצא זכר שאין בנו כרוך אחריו, או שמא נתרבה האב באיסור זה ממה שכתוב אותו לשון זכר. ולפיכך כאשר יודעים בוודאות שהוא בנו, הרי ספיקא דאורייתא לחומרא וצריך להחמיר ולא לשחוטם ביום אחד, אך במקרה רגיל, שבנוסף לספק האם הדין של אותו ואת בנו חל על הזכר, אין זה ודאי שהוא בנו כלל, הרי מותר לשחוטם לכתחילה ביום אחד. הלכה י"ב, השוחט את הפרה תחילה ואחר כך שחט את שני בניה, לוקה שתי מלכיות, כיוון ששחיטת שני הבנים נעשתה באיסור, שלאחר ששחט את האם, הרי בשחיטת כל אחד מהבנים שלה הוא עובר על איסור אותו ואת בנו. אבל אם שחט תחילה את שני בניה, שבכך הוא לא עבר על שום איסור, ואחר כך שחטה את האם, לוקה אחת, משום שעשה מעשה איסור אחד בשחיטת האם לאחר ששחט את בניה. ובאם שחטה את האם, ואחר כך שחט את ביתה, ולאחר מכן שחט את בן ביתה, הרי הוא לוקה שתיים, שלאחר ששחט את האם, הרי כאשר הוא שחט את ביתה, הוא עשה פה מעשה איסור אחד של אותו ואת בנו, וכאשר הוא שחט את בן הבת, לאחר שהוא שחט את הבת שהיא אמו, הרי הוא עשה פה מעשה איסור נוסף של אותו ואת בנו. אבל אם שחטה את האם ואת בן ביתה תחילה, שבתחילה הוא שחט את האם ואת הנכד, את בן הבת, ורק אחר כך שחט את הבת, לוקח את בינו בין אחר, שבין אם אותו אדם ששחט את האם ואת בן ביתה תחילה, שחט אחר כך גם את הבת, ובין אם אדם אחר שחט את הבת, הרי הוא מקבל מלכות רק פעם אחת. ואף שבשחיטת הבת ישנם שני איסורים של אותו ואת בנו, שהרי בכך הוא שוחט את האם ואת ביתה, וכן את הבת ואת בנה, מכל מקום, מכיוון שעשה רק מעשה אחד של שחיטת איסור בשחיטת הבת, ושני האיסורים הם של לב אחד, הרי הוא לוקה רק פעם אחת. הלכה י' ג' שניים שלקחו שקנו שתי בהמות, זה קנה את האם וזה קנה את הבת, ובאו לדין שכל אחד רוצה לשחוט היום ושהשני ישחט למחר, שהרי לא ניתן לשחוט את האם ואת הבת באותו יום, הרי זה שלקח ראשון את האם או את ביתה ישחט ראשון והשני ימתין למחר. שמדובר ששניהם קנו ממוכר אחד, וכאשר הוא מכר לראשון הוא מכר לו את הזכות לשחוט ראשון, וכאשר השני קנה את הבת או את האם לאחריו, הרי אין לו את הזכות לשחוט ראשון, שהרי בכך הוא יקלקל את זכותו של הראשון שקנה לפניו. ואם קדם השני ושחט היום, זכה וימתין הקונה הראשון עד למחר כדי לשחוט. דאף של הלוקח הראשון הייתה את הזכות לשחוט ראשון, והשני לקח אותה ממנו, מכל מקום אין השני צריך לשלם לראשון את הנזק שנגרם לו בשל כך, משום שזהו גרמה באלמה, שהרי השני לא עשה מעשה בגוף הדבר הניזק, שזוהי הבהמה שקנה הראשון. ומכל מקום הוא עשה איסור בכך שהוא גזל את זכות חברו. וכל זה כשהלוקח הראשון או המוכר הודיעו ללוקח השני שהלוקח הראשון רוצה לשחוט היום. אך באם לא הודיעו לו, הרי יכול ללוקח השני לשחוט תחילה. הלכה י' ד' בארבעה פרקים דיינו בזמנים מסוימים בשנה שבהם דרך ישראל להכין סעודות וממילא סתם לוקח בהימה דעתו לשוחטה מיד, הרי המוכר בהימה לחברו צריך להודיעו ולומר לו כבר מכרתי את אמה או את ביתה לאחר כדי שישחטנה, ומסתמה הוא כבר שחט אותה היום וגם בהימלה, והרי יש לו את זכות הראשונים לשחיטה, והוא חייב להודיע לו זאת כדי שימתין זה הקונה האחרון ולא ישחט עד למחר, כדי שלא יעבור על האיסור של אותו ואת בנו, וזהו כדי להצילו מהאיסור. אך מדיני מקח וממכר הוא צריך להודיע לו על כך עוד קודם למחירה, שבאם לא הודיעו יכול הלוקח השני לבטל את המחירה מדין מקח טעות, דה סביר שגם הוא קונה את הבהמה כדי לשוחטה היום. ואילו הן ארבעת הפרקים ערב יום טוב האחרון של חג הסוכות, דהיינו בערב שמיני עצרת, שהיו ישראל מרבים בו באכילה כיוון שרגל הוא בפני עצמו וחביב עליהם. אבל בערב החג הראשון של סוכות, תרודים הם בהכנת הסוכה וארבעת המינים, ואין ליבם פנוי להרבות בסעודות. וכן בערב יום טוב האחרון של פסח, לא היו מרבים בו בסעודה במיוחד, מכיוון שאינו רגל בפני עצמו. וכן בערב יום טוב הראשון של פסח, שהיו מרבים בו באכילה כדי שהפסח יהיה נאכל על הסובה, וכן בערב עצרת, ערב חג השבועות, שהיו מרבים בו באכילה, משום שהכל מודים בעצרת דבעין אינה מלחם, שבחג השבועות מחויבים לכל השיטות, לאכול ולשתות כדי לענג גם את הגוף, כי עניינו של מתן תורה הוא הכוח לחבר את העליונים עם התחתונים, את הרוחניות עם הגשמיות. ולפיכך בחג השבועות ישנו עניין מיוחד להרבות באכילה ושתייה, וכן בערב ראש השנה שמרבים בו בסעודה לסימן יפה לכל השנה. הלכת את וו, במה דברים אמורים שבארבעה פרקים אילו צריך המוכר להודיע ללוקח שכבר מחר את אמה או ביתה לאחר, בשרה הזה שלקח באחרונה, נחפז דיינו ממהר לקנות, והיה בסוף היום, סמוך לכניסת החג, שחזקתו שהוא שוחט עתה את מה שלקח כדי להספיק ולשחוט עבור החג, ומכיוון שהשני קונה את הבהמה סמוך לכניסת החג, ורואים שהוא ממהר להספיק לקנותה היום דווקא, הרי חזקתו שהוא מתכוון לשחוט אותה עוד היום עבור החג, ולפיכך הוא צריך להודיעו שמחר את אמה או את ביתה לאחר והוא לא יכול לשחוטה היום. אבל אם היה רווח ביום שקנה השני את הבהמה הרבה לפני סוף היום, אינו צריך להודיעו לקונה השני שמחר כבר היום את אמה או את ביתה, שמה לא ישחט השני אלא למחר, שכאשר הוא לא קונה את הבהמה במהירות בסמיכות לסוף היום, הרי אין הכרח שקניית הבהמה היא לצורך שחיטה היום, ולפיכך אין חיוב להודיעו על מחירת אמה או ביתה קודם לכן. הלכת את זין והמוכר את האם לחתן עבור סעודת החתונה שלו, ואת הבת לקלה של אותו חתן עבור סעודת החתונה שלהם, צריך להודיעו למי שהוא מחר בשנית לחתן או לקלה, שכבר מחר את האם או את הבת לחתן או לקלה, שוודאי החתן והקלה ביום אחד שוחטין עבור חתונתם, וכן כל כיוצא בזה, אם וביתה שנקנו לצורך אותה סעודה, צריכו להודיע לשני שכבר נקנתה האם או הבת לצורך אותה הסעודה. הלכה י"ז, יום אחד האמור באיסורותו ואת בנו, הרי היום הולך אחר הלילה, שהיום נמשך אחר הלילה שלפניו, שהיממה מתחילה מהלילה, שהלילה והיום שלאחריו הם בהגדרה של יום אחד. כיצד, הרי ששחט הראשון בתחילת ליל רביעי, לא ישחט השני עד תחילת ליל חמישי. דהיינו שבמשך כל היממה של ליל ויום רביעי הוא איננו יכול לשחוט את השני. וכן אם שחט הראשון בסוף יום רביעי קודם בין השמשות, דהיינו קודם השקיעה של יום רביעי, שלאחר השקיעה זהו בין השמשות, שהוא ספק יום רביעי, ספק ליל חמישי, אך כאשר הוא שחט את הראשון קודם השקיעה של יום רביעי, שוחט השני מיד בתחילת ליל חמישי, מכיוון שזהו כבר יום אחר, ואין זה יום אחד עם שחיטת הראשון, אך אם שחט את הראשון בבין השמשות של ליל חמישי, דהיינו לאחר השקיעה של יום רביעי לפני צאת הכוח, חווים של ליל חמישי, לא ישחוט השני עד ליל שישי, דמכיוון שהוא שחט את הראשון בזמן שהוא ספק מליל חמישי, אסור לו לשחוט את השני בכל היממה של חמישי, שהרי ספק הדאורייתא לחומרה, והוא חייב להחמיר כדי לא לעבור על איסור תורה של אותו ואת בנו, אך אם שחט ביום חמישי אינו לוקה, שהרי אין מלכין על הספק. וכאן מסתיים הפרק השני מסר.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.